טוב, אז אנחנו ממשיכים פעם קודמת. התעסקנו בסיפור של תקופת הזוגות, מי שזוכר. אם אתם זוכרים, התעסקנו בסיפור של הזוגות. ראינו שזה פעם ראשונה, יש דפים מקדימה. יש פה עוד מי שרוצה. ראינו, דיברנו על תקופת הזוגות, תקופה של בערך 200 שנים, שההנהגה עוברת להיות הנהגה של זוג, זה שני דפים. בסדר? בסדר, מעולה, אתה שניים. כן, שני דפים. ההנהגה עוברת להיות הנהגה זוגית, דיברנו על השאלה למה, ראינו שיש אולי איזושהי ירידה של מה שנקרא ביטול אנשי האשכולות, שכבר לא יודעים הכל, וגם צורת הלימודים משתבשת. והדבר הזה מוביל גם לזה שאנחנו מוצאים מחלוקת פעם ראשונה, מחלוקת על הסמיכה, שהיא במהלך כמה דורות יש לנו את המחלוקת הזאת, זאת לא המחלוקת הראשונה שנחלקו בה, זאת המחלוקת הראשונה שלא הגיעו בה לידי הכרעה. בסדר? ודיברנו בפעם הקודמת באמת על הסיפור של השאלה למה זה קורה, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, למה בתקופה הזאת פתאום אנחנו מוצאים איזושהי מציאות של מחלוקת, ודיברנו על זה שמבחינה היסטורית, פוליטית וכו', אז המצב הוא מצב מאוד מאוד קשה מכמה בחינות. גם מבחינה חיצונית, נקרא לזה, אנחנו עומדים בתקופת גזרות, מתחילים מתקופת גזרות אנטיוכוס, דרך מרד החשמונאים, תקופה שככה באמת תקופה לא קלה. זה צד אחד. הצד השני הוא שאחרי שהמרד מצליח, ויש כבר מלכים מבית חשמונאי, אנחנו פתאום רואים שהמלכות, הכהונה הגדולה, הופכת להיות צדוקית, ויש איזושהי מלחמה נגד החכמים הפרושים, ובין היתר יש איזושהי פגיעה מאוד גדולה בחכמים, מה שראינו הסיפור עם שמעון בן שטח, כל הסיפור הזה. והדברים האלו ביחד גורמים לאיזשהו מצב שבו יש כבר מחלוקת, שאי אפשר להכריע, בתי הדין אולי כבר לא נפגשים, אין יכולת לקבל הכרעה ברורה וחד משמעית. נוסף לדברים האלו, אמרנו שאנחנו מזכירים שאנחנו עומדים במעבר הזה באמת בקו התפר שבין הנבואה אל החוכמה. אנחנו כבר לא בקו התפר, אנחנו כבר בעצם בתחילת תקופתה של החוכמה. בשלב הזה, כשהדברים הופכים להיות מנבואים מוחלטים אל דברים שהם יותר קשורים לחוכמה האנושית, אז באמת יש מקום פתאום לדעות שונות ולהצגות של דברים שונים. בסדר? טוב, אז מה שאני רוצה שנדבר היום, זה קצת יותר הסיפור של המחלוקת. באופן כללי, זאת אומרת, לא בהקשר ההיסטורי של המחלוקת הספציפית שאותה ראינו, אלא בכלל על מחלוקות. איך יכול להיות מצב שבו יש מחלוקות, כל הסיפור הזה. הסיפור הזה, אני מסתכל באופן כללי של מחלוקות, הוא מעורר כמה שאלות. זאת אומרת, תמיד שיש מחלוקת בין שני צדדים, מה השאלה שמה אנחנו שואלים את עצמנו? האם אחד צודק והשני טועה? נכון? זאת אומרת, רואים עכשיו מחלוקת בגמרא, מחלוקת בפסיקה, לא משנה מה. כאילו אחד צודק והשני טועה? האם אלו ואז אלו ואלו כדברי אלוקים חיים? אם אלו ואלו דברי אלוקים, אז מה המקור של הדברים? זה דבר, כאילו... אבל מאיפה מגיע ריבוי דעות? משה קיבל תורה מסיני. מה קרה שם? מה הוא קיבל שם? אז אני אומר, באמת זה נוגע ככה נראה לי בשאלות מאוד משמעותיות. אז בוא נראה, אז בוא נתחיל לראות את הסיפור הזה, בסדר? אז באמת עונה לי אחת השאלות הכי בסיסיות שאנחנו מתחילים לדון בסיפור הזה, היא השאלה מה משה רבנו מקבל בהר סיני. מה הוא מקבל שם? ויש לנו בזה מקורות על פניו סותרים, אז בואו נראה. אז הספרה בחוקותיה, אתם רואים? יש לכם בדף. אומרת ככה. אלה החוקים והמשפטים והתורות. נדרוש את הפסוק הזה. החוקים... אלו המדרשות, כן, הדרשות. המשפטים, אלו הדינים. והתורות מלמד ששתי תורות ניתנו להם לישראל, אחת בכתב, אחת בעל פה. כבר הזכרנו את המקור הזה בהקשר של תורה שבעל פה. אבל פה אני רוצה לקחת את זה לכיוון אחר. אשר נתן השם, יש שני דפים כאלה. אשר נתן השם בינו ובין בני ישראל, זכה משה לעשות שליח בין ישראל אביהם שבשמיים. בהר סיני ביד משה, זה המשפט המשמעותי לנו, מלמד שניתנה התורה, הלכותיה ודקדוקיה ופירושיה על ידי משה מסיני. זאת אומרת, מה משה רבנו מקבל בהר סיני? מה זה? במילה אחת, תגידו במילה אחת. הוא מקבל הכל. נכון? זאת אומרת, הרי, אלה החוקים, המשפטים והתורות. מה זה כל הדברים האלו? כל מה שאנחנו הולכים לקבל, הדינים והמדרשות והתורה שבכתב, התורה שבעל פה, שניתנה התורה הלכותיה, דקדוקיה, פירושיה, על ידי משה מסיני. אז אנחנו נדבר על זה. על פניו, כן, בוא נראה, בוא נראה את הגמרא בברכות. גמרא בברכות אומרת, אמר רבי לוי בר חמא, אמר רבי שמעון בן לקיש, מה דכתיב, הבאתי לכם את זה את הגמרא בברכות? מה דכתיב, ויתנה לכם את, את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. לוחות אלו עשרת הדיברות. תורה זה מקרא, מצווה זו משנה. אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים, להורותם זה תלמוד. מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני. בסדר? מה משה מקבל מסיני? את הלוחות, שזה עשרת הדיברות, את התורה. מה זה התורה? כל התורה, כל המקרא בעצם. בסדר? מצווה, זה כבר המשנה. כתבתי, נביאים וכתובים. לאור אותם זה התלמוד. זאת אומרת, איזה תלמוד הוא מקבל? בבלי או ירושלמי? לא, אז ברור פה שמושג תלמוד הוא לא הכוונה לגמרא. בסדר? אז למה הכוונה? לכל, בעצם, זאת אומרת, לכל היכולת, זה קשור, כאילו, באופן פשוט, זה כאילו כל הדברים שעתידים להילמד, נקרא לזה ככה, בסדר? אז האמירה הזאת היא, אני אומר, היא אמירה שאנחנו מכירים אותה, נכון? כל מה שעתיד תלמיד לחדש, הכל נאמר לו למשה בסיני. כאילו אנחנו, משה רבנו מקבל הכל. הכל, הכל, הכל כבר נאמר לו, הוא כבר שומע, כבר יודע הכל. באמת יש, יש ככה מהראשונים שהולכים לכיוון הזה, פה את ה... את הרייבד הראשון, ספר, ספר הקבלה, בהקדמה, הוא כותב, כל דברי רבותינו ז"ל, חכמי המשנה והתלמוד, כולם מקובלים. מקובלים מה הכוונה? אין הכוונה, כן, תורת האריזה, למה זה כולם מקובלים? כולם קיבלנו אותם. חכם גדול וצדיק, מפי חכם גדול וצדיק. ראש ישיבה וסיעתו, מפי ראש ישיבה וסיעתו. מאנשי כנסת הגדולה שקיבלו, מהנביאים, זכר, זכר כולם לברכה. ולעולם חכמי התלמוד, וכל שכן חכמי המשנה, אפילו דבר קטן לא אמרו מליבם. זאת אומרת, כל מה שנאמר, מאיפה אנחנו יודעים אותו? הכל התקבל במסורת. חוץ, זאת אומרת, גם הרב חייב להגיד שיש דברים שלא, אז מה לא? חוץ מהתקנות שתקנו בהסכמת כולם כדי לעשות סייג לתורה. זאת אומרת, אנחנו מכירים תקנות שהן סייג לתורה. זאת אומרת, יודעים שיש דבר כזה, זה לא שהכל הוא באמת רק, אתה חייב להגיד שיש דברים שלא ניתנו, אבל באופן בסיסי, חוץ מהדברים האלו שהם החריגים, כל הדברים ניתנו לנו במסיני, כך כותב גם רבנו חננאל, כל הדברים מפורשים במשנה, הלכה למשה מסיני אין, ואף על פי שהן שנויים בסתמה. זאת אומרת, מה זאת אומרת אף על פי שהן שנויים בסתמה? למרות שמה לא כתוב עליהם? למרות שמה... לא, למרות שהם שנויים במשנה סתמה, הכוונה היא שלא נאמר עליהם שהם הלכה למשה מסיני. זאת אומרת, למרות שסתם בא חכם ואמר משהו, בסדר? הכוונה היא, כשרבי עקיבא אומר משהו במשנה, כשרבי מאיר, לא משנה מי, מאיפה הוא יודע את מה שהוא יודע? ממשה. איך ממשה? משה קיבל תורה מסיני, בשרה ליהושע. יהושע, זקנים, זקנים, נביאים, נביאים שעושה נשק נסק גדולה, והם העבירו את זה, בסדר, איך שמעון הצדיק, לנדיר הגנינו של סוחו, ואל הזוגות ואל התנאים. מעולה, אז באמת... אז עוד רגע ניגע בשאלת ההתפתחות, אבל על פניו, הכל 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 ניתן ומועבר. ככה לכאורה אומרים פה. מה זה? אוקיי, אז פרטים זה, אוקיי, אתם אומרים הרבה דברים נכונים, אנחנו עוד ניגע בהם. בסדר, בכוונה אני מתחיל שנייה גם מסודן, אני רק יחזור רגע במשפט עוד פעם על מה פתחנו כדי שמישהו יצטרף עלינו שיבין את ההקשר והרצף. אני אומר שבשיעור הקודם דיברנו על תקופת הזוגות והזכרנו את זה ששם מתחילה המחלוקת, זה משלא הייתנו בהתחלה. כיוון, אני אומר, כיוון שאנחנו מוצאים לראשונה מחלוקות שלא באות לידי הכרעה, אז אנחנו רוצים לדבר באופן כללי בכלל על המציאות הזאת של מחלוקת, כדי להבין אותה, אנחנו פותחים קודם כל בדיון העקרוני בשאלה מה אנחנו מקבלים ממשה רבנו מסיני ומה הדברים שמתפתחים במהלך הדורות. טוב, בוא נשאל שאלה כזאת. אם אנחנו מבינים שהדברים האלו עברו במסורת, בסדר? כשרבי עקיבא אומר את מה שהוא אומר, יש לזה מסורת. מה זה אומר על הסמכות של רבי עקיבא? זה מחזק אותה. זה מחזק... זאת אומרת, עכשיו רבי עקיבא אמר משהו. מה זה אומר על הסמכות שניתנה לו? זאת אומרת, על הכוח של מה שהוא אומר. הוא חזק יותר, חלש יותר, מה זה? הכל נכון, הכל מאוד מאוד חזק, נכון? זאת אומרת, באופן פשוט, ברגע שאנחנו מבינים שכשהתנאים אומרים מה שהם אומרים, הם בעצם מעבירים לנו מסורות קדומות שעברו מרב לתלמיד וכו', אז כל שאלת, נקרא לזה סמכות חכמים, היא הופכת להיות מאוד מאוד פשוטה. כן, זאת אומרת, מה הסמכות של חכמים? למה יש להם סמכות? כי הם, זה לא, בוא נגיד זה במילים אחרות, כמעט הייתי אומר, אין להם סמכות. הם בסך הכל, הם מעבירים אלינו, זאת אומרת, הם לא, זה לא עבר, הם לא המציאו פה שום דבר. אבל זה לא כל כך פשוט. אולי, בוא נתחיל אולי מהגמרא במנחות, מהסיפור במנחות, סיפור יחסית מפורסם. נוגעים בו הרבה פעמים בהקשרים שונים, אני רוצה הפעם לגעת בו בהקשר שלנו. אז הגמרא במנחות אומרת, אמר רב יהודה אמר רב, בשעה שעלה משה למרום, מצאו לי הקדוש ברוך הוא, שיושב וקושר כתרים לאותיות. מה לפניו, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? אמר לו, אדם אחד יש, שעתיד להיות בסוף כמה דורות, יש דפים, אתם רוצים לקדימה, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, טילין טילין של הלכות. בסדר? זאת אומרת, משה רבנו עולה לשמיים, רואה את הקדוש ברוך הוא, זה תיאור ככה מאוד ציורי יפה, הוא קושר את הכתרים לאותיות, מה זה הכתרים? זה התגים האלה על האותיות. אמר לו, תן לנו, למה אנחנו מתעכבים? אז הוא אמר לו, לא. גם אם עכשיו נראה לך שזה מיותר, עתיד לקום מישהו שהולך על כל דבר כזה לדרוש טילי טילים של הלכות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, הראו לי. אמר לו, חזור לאחוריך. ידע, משה רבנו מבקש, מה, יש אדם שהוא הולך ללמוד כל כך זה? בוא, תראה לי מי זה. הלך וישב בסוף 8 שורות. מה זה אומר בסוף 8 שורות? בית המדרש היה בנוי משורות, כן, כמו פה, רק זה היה לפי רמות. בסדר? זאת אומרת, מי שיושב עכשיו הכי אחורי, תרגישו לא בנוח, זה עובד לפי רמות, נפתלי יושב פה מקדימה, הוא כבר מבחירי הזה. ככה זה היה עובד לפי, זה רבי שרבן יושב הכי מאחורה. בסדר? עם האנשים כאילו יותר פשוטים שם מאחורה. ולא היה יודע מה הם אומרים. תשש כוחו. מה זאת אומרת? מה זה לא היה יודע מה הם אומרים? הוא יושב בשיעור ו... והוא לא מבין. לא מבין. מה זאת אומרת? מה השאלה? היית אומר, כן, הוא אומר, לא, הוא יושב, הוא לא מבין מה אומרים לו. מה אומר? כיוון שהגיע לדבר אחד, רבי עקיבא דורש, הגיע לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו, רבי מניין לך, מאיפה אתה יודע? אמר להן, הלכה למשה מסיני. נתיישבה דעתו. אז מה הסיפור? פה משה, בסדר, יושב, יושב, לא מבין כלום, לא מבין כלום. ואז פתאום שואלים את רבי עקיבא, יש לי שאלה, משהו, ורבי עקיבא, אמרו לו, מאיפה אתה יודע את זה? אני אומר, הלכה למשה מסיני. נתיישבה דעתו של משה. למה נתיישבה דעתו? הוא מבין את מה שרבי עקיבא אומר, הוא לא מבין? אז איך יכול להיות שזה הלכה למשה מסיני? אז בוא נגיד ככה. קודם כל נגיד בצורה פשוטה, מה אנחנו כן יכולים ללמוד מכאן? עוד לפני ההסברים, מה אנחנו יכולים ללמוד מכאן? על מה שאמרנו מקודם. שכנראה מה? ש? אני חושב שהפוך באופן פשוט, נכון? משה רבנו יושב ולא מבין את מה שהם מדברים, סימן ש... שהוא לא יודע את זה. נכון, אז ככה, זה יש מי שרוצה להגיד, אולי משה ילמד את זה בהמשך, אבל בצורה יותר פשוטה נראה לי שאם זה היה סיפור, אז המדרש לא היה מביא את זה. אז מה הרעיון? המדרש רוצה להגיד לנו, יש דברים שמשה רבנו, לא יודע, רבי עקיבא הולך להגיד המון המון דברים. אגב, בהמשך הגמרא תגיד, לא הבאתי את זה. מה אומר משה לקדוש ברוך הוא? אדם כזה יש לך בעולם, מה אתה מביא את התורה על ידי? תביא תורה על ידו. שרבי עקיבא הביא את התורה, מה אתה מביא אותה אליי? ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, שתוק וזה, ככה עליו במחשבה, אלה הביטויים שם, כן, זה לא המציא אותם. ואז הוא אומר לו, הראית לי תורתו, הראי לי שכרו. אז ראה שמסרקים בשרו במסרקות של ברזל. כן, המוות העינוי הנוראי של רבי עקיבא, אמרנו, מה, זו תורה וזו שכרה, שתוק, ככה עליו במחשבה לפניי. גמרא מאוד מאוד מעניינת. צריך להבין אולי באמת מה הסיפור, למה, אז למה הקדוש ברוך הוא מוריד תורה על ידי משה? לא על ידי רבי עקיבא. אם לא נזכיר את זה בסוף, תזכירו לי ואולי נדבר על זה, בסדר? אז אני אומר, קודם כל, באמת אנחנו יכולים לראות שיש, המקור הזה מלמד שיש דברים שמשה לא יודע. אגב, לא צריך לרוץ את המקור הזה. יש לנו תקדימים כבר בתורה של דברים שנלמדים כשמשה לא יודע אותם. לדוגמה, אז יש דברים שיש פרשיות שהזכרנו אותם, שמשה נשאל, אבל נגיד עוד משה באמת אומר אותם, כמו הסיפור של בנות צלופחד ופסח שני, והזכרנו את זה. אבל יש גם דברים שונים. כשאהרון מחליט לא להקריב את שעיר החטאת כשהבנים שלו מתים, ומשה קצף עליו, למה לא, אין היום זה, למה אתה לא שרף את השעיר? אז הוא אומר לו, היום למשלים אתו, אני אכלתי, הייתה בני השם, והגמרא אומרת שהוא לומד, אהרון עושה שם איזשהו קל וחומר, ודורש למה הוא לא אמור לאכול מאותו קורבן, והדברים מתקבלים. אז משה רבנו לא יודע אותם, אהרון יוצר איזשהו לימוד, והדברים באמת מתקבלים. ויש לנו עוד דוגמאות כאלו, אנחנו מכירים דוגמאות מפורסמות אולי, של דברים שמתחדשים במהלך הדורות. לדוגמה, הלימוד של עמוני ולא עמונית. אתם זוכרים את הלימוד הזה? זה בקשה של דוד המלך, שמנסים לפקפק ביחוסו, אז אומרים שהוא מגיע מירות המואביה, ומואבים, והעמונים ומואבים, לא יבוא בעיקר השם, איך יכול להיות? אז מתחדשת הלכה, זה כבר בתקופת בועז, שעמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, ואנחנו רואים שזה משהו שמתחדש, שלא היה קודם. אנחנו פוגשים עוד המון דוגמאות כאלו, בסדר? מה זה? בהקשר של... זה, עוד פעם, בהקשר של הנישואים של בועז עם רות. זאת אומרת, כיוון שהיא מגיעה המון ומואב עם עמים שאסור, נכון? שאסור לקבל מהם, הם גם לא יכולים להתגייר, אז איך יכול להיות? אז לומדים שם. יש, אני אומר, אנחנו פוגשים עוד דרשות כאלו שמחדשות דברים שלא היו קודם. בסדר? שהוא קיבל 13 מידות? אז לדעתי זה, אני חושב שזה יופיע באחד המקורות בהמשך, אם אני לא טועה, שהבאתי. אני חושב. בסדר? כן. כן, אז שאלה טובה, אולי נגיד זה אחרת, השאלה היא מה המשמעות של הביטוי הלכה משה מסיני. בסדר? אין לנו הרבה, האמת היא, בוא נגיד ככה. אגב, בהקשר הזה נגיד שברוב המקרים שהגמרא דנה, הדיון לא, האמירה לא תהיה שזה הלכה משה מסיני. גם רבי עקיבא אומר שם המון 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 דברים בשיעור, יש איזו נקודה אחת שאומר, זה קיבלנו. בסדר? זאת, נקרא לזה מילים אחרות, זאת אקסיומה. יש לנו כל מיני דברים, נזכרנו עכשיו בשיעור את הלכות שיעורים חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני. יש כמה ביטויים כאלה בגמרא יחסית מוכרים. אבל רוב הדברים באמת אנחנו רואים שהם על פניו, הם דרשות שחיים דורשים אותם. זה לא מופיע באמת מסיני. חוץ מכל הדברים האלו, יש גם טעם עקרוני. הרמב״ם, שהוא פוגש את הגישה שאומרת שדברים התקבלו מסיני וכאילו רואה בזה איזה משהו כזה מאוד חזק, שואל שאלה מאוד מעניינת. תראו את הרמב״ם בהקדמה. מהרמב״ם ככה. אבל סברת, מי שחשב שגם הדינים שיש בהם מחלוקת קבלה ממשה ונפלה בהם מחלוקת מחמת טעות בקבלה ושכחה, ושהאחד צודק בקבלתו והשני טעה בקבלתו, או ששכח או שלא שמע מרבו כל מה שצריך לשמוע, מביא ראיה לכך ממה שאמרו מי שרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכן, רבתה מחלוקת בישראל ונעשית תורה כשתי תורות, הזכרנו את זה בשיעור הקודם. אומר הרמב״ם, כן, מי שאומר ככה, מי שאומר שכל המחלוקות שנולדו במהלך הדורות, ממה הם נבעו? איך מבין האדם שאותו שנגדו, השיטה שנגדה יוצא הרמב״ם? זה טעויות. למה? כי יש אמת אחת. משה רבנו הביא לנו תורה, היה כתוב בה משהו. במהלך השנים הייתה טעות בקבלה, הייתה שכחה, ולכן ממילא, בסדר? אחד אולי לא שמע מרבו מה שצריך לשמוע, ולכן אחד צודק. והשני טועה, אחד אומר את המסורת האמיתית, והשני לא. מהרמב״ם, זה לא יכול להיות. הנה זה חי השם, כן? שבועה כזאת היא דבר מגונה ומוזר מאוד. והוא דבר בלתי נכון, ולא מתאים לכללים. וחושד באנשים שמהם קיבלנו את התורה, וכל זה בטל. והביא אותם לידי השקפה נפסדת זו, מיעוט ידיעת דברי חכמים הנמצאים בתלמוד. לפי שמצאו שהפירוש מקובל ממשה, וזה נכון לפי הכללים שהקדמנו וכו'. טוב, אז פחות אגע בסוף שלו, אבל אומר, נגיד לענייננו. כשהרמב"ם בא לדון בשאלה מה משה קיבל בהר סיני, בסדר? מה מפריע לו? לא יכול להיות, אומר הרמב"ם, שמשה מקבל את כל מה שאנחנו הולכים להגיד, כי יש אמירות שונות, ואם הוא קיבל הכל, זה אומר שכנראה חלק מהאמירות שלנו, מה הם? הם לא נכונות, הם טעויות, כי אם, זאת אומרת, כל עוד אתה אומר שמשה קיבל הכל והכל כבר היה חתום וגמור ומוכן, אז אתה חייב להגיד שהאמירות הבאות הן אמירות לא במקומם. חלק מהן נכונות, וחלק יכול להיות שהן לא נכונות. בסדר? אז מעולה. אז מה שאני רוצה לעשות עכשיו, זה באמת להציג כמה מהכיוונים, ובסוף אולי לנסות לחבר למשהו טיפה, לאיזשהו כיוון אולי טיפה יותר רחב. מה שאתה אומר זה כיוון אחד, נכון, אנחנו עוד מעט ניגע בו, בסדר? אבל אני אומר קודם כל סתם, בהבנה, התחלנו מקודם בשאלה, עד כמה ההבנה שהכל מגיע מסיני מחזקת את סמכות חכמים, נכון? אמרנו שזה שאני עכשיו מוסר לך משהו מסיני, זה מחזק מאוד את הסמכות שלי. מהרמב"ם להפך. כי ברגע שאני אומר משהו, ומישהו אחר אומר משהו אחר, אז לא יכול להיות ששנינו אמרנו מה שנאמר בסיני, אז אנחנו בבעיה. אז זה פוגע בסמכות של חכמים, אומר הרמב"ם זה לא יכול להיות, ולכן הוא רוצה להסביר הסבר אחר. אז באמת, כאילו, ביחס שבין האמירות אנחנו מצאנו כל מיני סוגים של הסברים. כאילו, כי אנחנו בסוף מוצאים פה איזושהי סתירה. מצד אחד יש מקורות שאומרים, משה מקבל הכל מסיני, כולל פרטי הפרטים. מצד שני אנחנו רואים שמשה בעצמו מגיע לרבי עקיבא ולא מבין, ואנחנו רואים שהדבר הזה הוא קשה גם לקבל אותו מבחינת ההבנה של איך יכול להיות שאנשים יגידו אחרי זה אמירות שונות ונקבל את שתיהן. בכלל, כאילו להגיד שהכל נאמר, זאת אומרת, גם הנביאים והכתובים נאמרו למשה מסיני. אז מה זה אומר, שאחרי זה כולם ידעו מה הולך לקרות, כאילו? עם ישראל ידע שעכשיו הולך להיות, הולכים להגיע, להילחם נגד העי ולהפסיד, ואז אחרי זה נעשה את התהליך לתשובה ונמצא את החן, ואז נעשה, כן? הכל הוא כזה. מה זה? כן, אז נאמר, כל התורה שבכתב, נכון, תורה שבכתב, הזכרנו ש... פחות, עוד לא נגענו בזה, כן, כי העיסוק שלנו יותר באמת בתורה שבעל פה. בתורה שבכתב אמרנו, יש בזה שתי גישות, מגילה, או חתומה, כל הסיפור הזה, אבל באופן כללי, ההבנה שכאילו כל העתיד כבר היה כתוב, היא... קשה להגיד את זה, בסדר? זה בצורה הכי פשוטה. אז בסוף אנחנו צריכים לראות... מה זה? אז אני אומר, בסוף, ביחס שבין הדברים, אנחנו צריכים לראות באמת איך הולכים. אז יש כל מיני כיוונים, בוא נראה. אז הרמב״ם בעצמו, כשהוא מתייחס, הוא אומר כך, הרמב״ם אומר דה, שכל המצווה, בהקדמה גם, שכל המצווה שנתן הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ניתנה לו עם פירושה. בסדר? זאת אומרת שמשה מקבל, גם את זה כבר הזכרנו את זה פעם, הוא מקבל לא רק את הציווי, אלא גם את הפירוש שלו. היה הקדוש ברוך הוא אומר לו המקרא, ואחר כך אומר לו פירושו ובאורו, וכל מה שכלל אותו המקרא מחוקם. זה כל מה שתמון בפנים, הקדוש ברוך הוא כבר מסביר לו. אבל כאשר מת עליו השלום, כבר מסע ליהושע פירושים שניתנו לו, ועסקו בהם יהושע ואנשי דורו. וכל מה שקיבל ממנו הוא או אחד הזקנים, אין בו מסע ומתן ולא נפלה בו מחלוקת. זאת אומרת, כל מה שקיבלנו ממשה, אין עליו שום דיון. כולם מסכימים, את זה קיבלנו, משה אמר לנו, אנחנו יודעים, זה עובר מדור לדור בצורה מאוד מאוד חלקה. אבל, מה הבעיה? עם מה שמה? ומה שלא שמו מן הנביא עליו השלום. בסדר? יש דברים שמשה לא הזכיר אותם, לא אמר אותם. יש בסעיפיו מסע ומתן, ונלמד בו הדין בדרכי העיון ב-13 מידות שניתנו לו בסיני, והן יודגים על מידות שהתורה נדרשת בהן. ומאותם הדברים שלמדו, יש עניינים שלא נפלה בהם מחלוקת, אלא הסכימו, ומהם שנפלה בהם מחלוקת בין שתי דעות, זה דן בדין ונתחזק אצלו, וזה דן בדין ונתחזק אצלו. לפי שדרכי ההיקש או חוכיים יקרו בתוצאותם המקרים האלו, כשנופלת בהם המחלוקת הזו, הולכים אחרי הרבים, כמאמר הכתוב, אחרי הרבים להטות. אומר הרמב"ם בעצם, משה רבנו מקבל מסיני, אבל יש דברים שהוא לא, או שהוא לא מקבל אותם, או שהם לא מועברים אלינו, בסדר? וכאן מתחיל כל הדיונים שלנו מתחילים על גבי הדברים שלא קיבלנו אותם ממשה. זאת אומרת שיש דברים שלא התקבלו ממשה. בשלב הזה מתחיל הדיון, בסדר? כל מה שמשה לא אמר לנו, על מה שמשה אמר אין דיון. על כל מה שמשה לא אמר לנו, אז ניתנה לנו הדרך לפתח ולעבוד איתם. איך נקראת הדרך? מה שהזכרת מקודם, 13 מידות. בסדר, 13 מידות זה אולי דבר שצריך פעם לדבר עליו בפני עצמו. 13 מידות זה בעצם, נקרא לזה, המפתחות ללימוד התורה. זה כלים לוגיים לאופן שבו אנחנו דורשים את הפסוקים. בסדר? אחד הפערים הכי גדולים שלנו היום בהבנת מדרשי חז"ל וגם ביכולת שלנו היום ללמוד ולחדש בתורה, זה שאנחנו לא משתמשים בי"ג מידות. אנחנו לא כל כך מבינים אותם, לא יודעים להשתמש בהם. אבל זה אחד הכלים הכי חזקים שתורה שבעל פה התפתחה איתם. היכולת לבוא לקחת את הפסוקים ולדרוש אותם. עכשיו, ברגע שיש לך כלים, אתה יכול להחליט שאתה בוחר בכלי שונה, או שאתה מבין אחרת. בסדר, כאן, כמו שאמר הרמב״ם, יש מקום פתאום להתחיל להיווצר כל מיני הבדלים וכו'. טוב. לא, אז על זה אני מתלבט, אני מתלבט פה בלשון של הרמב״ם, האם הכוונה היא שהוא לא קיבל הכל, או שהוא לא, הוא אומר ככה, כאשר מת מסר ליהושע הפירושים שניתנו לו, לא, האמת שבאופן פשוט כן. זאת אומרת, הוא אומר, כשמשה מת, הוא מסר ליהושע הפירושים שניתנו לו, ויש דברים שהוא לא קיבל, שלא. זאת אומרת, אמרנו, כמו שאמרנו שבתורה עצמה אנחנו מוצאים דברים כאלו, זה מאוד הגיוני כאילו בסוף. בסדר? בתורה עצמה אנחנו מוצאים כבר שאלות שמשה נשאל, הוא לא ידע אותם לפני כן. או ממש פסיקה של דינים שהוא לא, כמו שאנו אצל אהרון. אז אני חושב שהאמירה של הרמב״ם היא מאוד עוזרת לעשות סדר בהיגיון של הדברים. איך יכול להיות שיש לנו מחלוקת? מאוד פשוט, איך יכול להיות? כי לא, קיבלנו הכל, בסדר? חלק מהדברים, קיבלנו אותם באופן שאפשר עוד לדון עליהם. מה שאנחנו עוד לא מספיק מבינים זה אולי איך להסביר יותר את המקורות, באמת שמדברים על זה שהכל יתקבל מסיני. מה זה? על השאלה, מה, אם הכל יתקבל או לא? כן. הגמרא בתמורה, אני אזכיר אותו ככה יחסית בקצרה, אומרת איזשהו כיוון נוסף, אני חושב שהוא הסבר מקומי, אבל הוא גם מאפשר איזשהו משהו, אולי קצת מכיוון אחר. אלה המצוות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה, אמר רב יהודה, אמר רב, בשעה שנפטר משה רבנו לגן עדן, אמר לו ליהושע, שאל ממני כל הספקות שיש לך. בסדר? אמר לו, עכשיו לפני שאני נפטר, שאל אותי כל מה שאתה רוצה, לפני שאני הולך, זהו, זה רגעים אחרונים. אמר לו, רבי, כלום הנחתיך שעה אחת והלכתי למקום אחר? כן, אמר לו יהושע, אני לא, אני יודע הכל. אני איתך כל הזמן, אני צמוד אליך, אני יודע כל מה שצריך. לא כך כתבת בי ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל? מיד, תשש כוחו של יהושע. למה? כי למה? אבל משה כבר נפטר. השתקחו ממנו 300 הלכות, נולדו לו 700 ספקות, ועמדו כל ישראל להורגו. כן, משה נפטר, 300, השתקחו ממנו 300 הלכות, ועלו לו 700 ספקות, וכל עם ישראל רוצה להרוג אותו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כאן הסופו, אחי זה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לומר לך, אי אפשר. לך ותורדן במלחמה, שנאמר ויהי אחרי מות משה עבד השם, ואומר השם וכו'. כן, כמעט הייתי אומר, זה כמו קונספירציות פוליטיות כאלו, כן? שלמה נפתחה עכשיו מלחמה? כי הוא היה לו ככה, הוא היה את הלבי הכאף, יש כאן דברים כאלה שקרו באמת, בסדר? כל מיני מהלכים פוליטיים שמטרתם לחסות על בעיות אחרות. אבל לא כזה יוצא, תורדן במלחמה, בסדר? כבר הקדוש ברוך הוא ידע שכשעושים צבא, אז פתאום השאלות איזה פחות מעסיקות אותך, יש לך פחות זמן לכל השאלות האלו. טוב, במתנית התנה, 1,700 קלים וחמורים, גזירות שוות, דקדוקי סופרים, נשתכחו במי אבלו של משה. 1,700 קלים וחמורים, כאן קל וחומר. אמר רבי אבאו, אף על פי כן החזירה נותניאל בן כנז מתוך פלפולו. מי זה נותניאל בן כנז? כן, מאיפה אנחנו מכירים אותו? איזה ספר? ספר שופטים, נכון? באמת פוגשים אותו שם. זאת אומרת, הוא באמת ממש אחרי יהושע, כאילו. עותניאל בן כנז מחזיר אותם מתוך פלפולו. אז אני אומר, האמירה כאן, אני חושב מה שחשוב בה, זאת אומרת, יש דברים שמשה רבנו קיבל אותם, וגם העביר אותם, ומה קרה להם? מה קרה להם? נשכחו. עם הזמן, עם הדורות, עם המעבר, יכול להיות שדברים נשכחו, זה יכול לעזור לנו אולי להסביר גם איזשהו כיוון את הפער הזה שבין הדברים. זאת אומרת, יכול להיות שמשה רבנו מקבל הכל מסיני. והוא אפילו, לא כמו שאמר הרמב״ם, אלא אפילו מה הוא עושה? אפילו מעביר הכל. אבל חלק מהדברים משתכחים. כן. למה זה קרה ליהושע? יכול להיות שיש פה איזושהי אמירה, כאילו מה, זה קצת איזו אמירה כזאת, אתה יותר מדי, אולי איזשהו סוג של גאווה או משהו כזה, זאת אומרת, מה אתה יודע הכל? תשאל, אין מצב שאין לך משהו לשאול. אז יש גם איזו ירידה כזאת, וגם משהו כאילו כנראה באמת בטבע שכאילו שהדברים הולכים אליה. אבל אני אומר, ההסבר הזה הוא יכול לעזור לנו להבין את הפער, נקרא לזה, שבין האמירות שמשה מקבל הכל בסיני והוא גם מעביר, לבין זה שבסוף אנחנו מוצאים דברים שאנחנו לא יודעים אותם, שיש עליהם דיון. מה הבעיה באמירה הזאת אבל? מה היא לא פותרת לנו? איזה בעיה? נכון, איך משה לא יודע אולי את מה שרבי עקיבא, מה נכון ומה עוד? מה נכון? זאת אומרת, בסוף השאלה של הרמב״ם, שהייתה אנחנו קצת כאילו, שהיא נהיה לי אולי הכי מטרידה, בסוף, אם משה רבנו קיבל הכל, וחלק מהדברים השתקחו, ועכשיו אנחנו דנים עליהם, זה אומר שצד אחד כנראה משחזר נכון, וצד השני, לא. ידע? זאת אומרת, עכשיו יש מחלוקת, לא יודע מה. בין אשכנזים לספרדים עברנו עכשיו חנוכה, כמה חנוכיות מדליקים, בסדר? זה אומר שצד אחד צודק, ושני לא צודק. נכון? מי צודק? מי צודק, אלון? מה אתה אומר? נו, נהיית אשכנזי. טוב. יש פה את התוספות יום טוב בהקדמה, אז הוא אומר את האמירה מעניינת. אין לך זמן, אומר זה קצת מכיוון אחר, אין לך זמן ודור שלא יתחדש בהכרח ויפלה למשפט. כן, שלא יהיו בו דברים חודשים. אין מצב שבו יהיה דור שלא יתחדשו בו דברים חדשים. ואל תשיבני דבר, מה שאמרו בפרק בית המגילה, מי ועליהם ככל הדברים, מלמד שראו הקדוש ברוך הוא למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים וכו'. אל תגיד לי, הגמרא מספרת שמשה קיבל הכל, למה לא? שאני אומר שזה לא היה מוסר משה לאחרים כלל. זאת אומרת, משה מה מקבל? מה משה מקבל? לא, זה כן, אבל מה עוד? משה מקבל הכל. מה הוא לא עושה אבל? הוא לא מעביר את זה, למה לא? ודקדוק לשונם כך, הוא שאמרו, מלמד שהראהו. ולא אמר שמסר לו, סתם, זה קודם כל דיוק יפה במילים. קדוש ברוך הוא מראה למשה הכל, אבל הוא לא מוסר לו את זה. לא כתוב שהוא מסר לו שלימדו. אבל אמרו, הראהו. וזה בדרך ראייה בלבד, לא בדרך מסירה. כי אדם מראה דבר לחברו לראותו, ואינו נותנו לו. וזה דקדוק נאה ועניין אמיתי. ככה הוא מסיים שם. זאת אומרת, אומר ככה. הקדוש ברוך הוא מראה למשה הכל, אבל לא נותן לו. ולכן משה מה הוא לא יכול לעשות? הוא גם לא יכול למסור את זה, כי זה לא אצלו בידיים. בסדר? אנחנו מכירים את זה מאוד מקומות, שמשה רואה הכל, שכאילו כל מה שעתיד להיות, יש אמירות כאלה מכמה כאילו, שמשה עולה נגיד להר נבו, ואז הוא רואה את כל הארץ, הוא רואה את כל מה שעתיד לקרוא, יש כאילו כמה, בכמה מקורות כאלה בחזה, אנחנו מכירים את האמירה הזאת. קודם כל הלוואי, אבל אז אני אגיד ככה, ברור אני חושב שצריך להבין אולי מה המשמעות של מה שאומר פה התוספות יום, כאילו זה לא מספיק להגיד רק, יש פה איזה דיוק כזה לשוני, שיחקנו אותה עם הדיוק הלשוני וזהו, יש כאילו צריך להבין מה המשמעות שלו, זה אני מסכים. אני אגיד אולי דבר כזה, כשמשה מראים לו את זה ולא נותנים לו את זה, מה הוא מבין כנראה? שכנראה משהו פה אולי עוד לא שייך לו, הוא לא יכול להעביר את זה. הרי יכול להיות שגם ראייה הזאת היא מין ראייה כללית, אין הכוונה שהוא, יכול להיות שהוא אפילו לא מבין הכל. הוא כתוב שהוא לא לימד אותו את זה, הוא רק מראה לו את זה. אלא שאלה, אני אגיד ככה, אם ככה, אנחנו צריכים לשאול את השאלה אז מכיוון אחר. נגיד משה רבנו רק מראים לו הכל, למה זה חשוב אם הוא לא מבין את זה? מה המשמעות של זה? ש? אבל הוא לא מעביר את זה, זה מה שאומר את הספר, הוא אומר, הוא לא מעביר. יפה, זאת אומרת, יש פה כנראה, אני חושב, מה שרוצה להגיד את השפת יום, בעצם איזושהי אמירה מורכבת. משה רבנו מקבל הכל מסיני. הוא לא מקבל, נגיד זה אחרת. משה רבנו, הכל נראה לו כבר בסיני, הוא כבר כאילו מקבל איזושהי ראייה כללית של הכל, אבל זה קיים שם, אבל הוא לא מקבל את זה עדיין. בסדר? הוא כנראה גם לא זוכר את זה. משהו שם כנראה, 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 כנראה משהו שם חשוב לנו, כאילו שאנחנו חשוב לנו וקריטי לנו שהדברים האלו יעשו באופן הזה, שמשה רבנו כבר יראה את זה, נדע שזה קיים, אולי חלק מהרצון שהדברים לא יהיו מומצאים, אלא באמת קיימים, כן? יפה, נכון, זה קשור אולי לסיפור הזה, שאנחנו רואים שתינוק לומד כל התורה בבטן, ואז המלאך מביא לו מכה, ואז הוא שוכח הכל. אז, השאלה, אז למה ללמוד את זה? נכון? אם אני אחרי זה שכחת הכל, אז למה ללמוד את זה בבטן? מה זה נותן לנו? אז מה זה נותן? מה אתה אומר? אה? נכון, ללמוד פעם שנייה זה שונה, יש לך את הבסיס, ובצורה בסיסית, כאילו, יש לך שייכות לזה. זאת אומרת, אין דומה מי שנזכר בדבר קיים למי שצריך להמציא אותו, למה שהוא לא שייך אליי. כן, אז אני מסכים לגמרי. יש בזה משהו, כנראה, צריך עוד לפתח את זה, אבל יש משהו כנראה בראייה הזאת של משה, שכאילו חושפת את העולם לדבר הזה. משה רבנו כנציג האנושות, נקרא לזה, נחשף פעם ראשונה לכל. עכשיו, עוד אין לו את הכלים לקבל את זה, וממילא גם לא את הכלים למסור את זה, אבל משהו כבר מתחיל לקרות. טוב, אז יש גמרא מאוד מוכרת, מסכת סנהדרין. נראה לי שהבאתי לכם את המסכתות קטנות, במסכת סופרים, מקור מקביל שעומד בצורה יותר ברורה. אמר רבי תנחום בן חנילאי, אילו ניתנה התורה חתוכה, לא הייתה עמידת רגליים למורה שיורה. שאם תימא, יש מתאמין כיוצא בו, ואם תיהר, יש מתארין כיוצא בו. זאת אומרת, אילו ניתנה התורה חתוכה, זאת אומרת, אם הדברים היו חתוכים חד משמעיים, בסדר? לא הייתה עמידת רגליים למורה שיורה. זאת אומרת, אם עכשיו אדם שהוא בא לפסוק הלכה, היה יודע שאו שהוא צודק 100% או שהוא טועה 100%, אז היה מאוד 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 מפחיד לפסוק. עכשיו, התורה ניתנה באופן כזה שבו יש צדדים לכאן ולכאן, ואם אמרת X, יש מי שחושב כמוך, אמרת Y, יש מי שחושב כמוך, אתה יוצא בסד. אמר רבי ינאי, תורה שנתן הקדוש ברוך הוא למשה, ניתנה לו ב-49 פנים תמה וב-49 פנים טהור, שנאמר ודגלו, בגימטריה 49 הוא. אמר לו, יא חבידה, אז הקדוש ברוך הוא מלמד את משה, המקור הזה מספר לנו שקדוש ברוך הוא מלמד את משה הכל. 49 פנים תמה, 49 פנים טהור. אגב, אני אומר שגם כשיש 49 פנים תמה, 49 פנים טהור, כן? יש גם את הפן ה-50 נגיד, שהוא לא רלוונטי. בסדר? לפעמים אנשים גם אומרים, זאת אומרת, יש המון דרכים לדרוש את התורה שהם לגיטימיים, אבל יש גם דרכים שהם כאילו, לפעמים אנשים, אתה אומר, יש 70 פנים לתורה, אתה עכשיו הפן ה-71. אז שואל משה רבנו, טוב, אז משה מקבל הכל ככה, עכשיו מה עושים? היה חבידת, מה אני עושה? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אמר לו, רבו המתאמין, אתה אומר, רבו המתארין, טהור. זאת אומרת, בסופו של דבר, איך תהיה ההכרעה? על פי הרוב. כשאנחנו עכשיו באים למחלוקת, בעצם מה קורה? שיש מחלוקת, מה בעצם עכשיו אנחנו מגלים שמה? יש צדדים לכאן, יש צדדים לכאן, עכשיו מי צודק? אז זה לא שהרוב צודק, אלא שמי צודק? כולם צודקים, אבל הולכים אחר הרוב. בסדר, בסוף הפסיקה בסוף היא איזשהו צמצום של מה אני עושה. בסוף כשאני בא לעשות, אני תמיד יכול לעשות משהו אחד. אני לא יכול לעשות גם וגם. בסדר, אני לא יכול גם להדליק כל בני הבית וגם רק כבעל הבית יכול להדליק נרות. סתם, בסדר, הדוגמה שדיברנו מקודם. אי אפשר גם וגם, אני צריך לבחור. לכן, יש לי כללים איך אני בוחר. אבל האם זה אומר שאחד מהם יתקבל והשני לא יתקבל? לא. ויש בזה משהו נהלי מאוד משמעותי בכלל בהבנה שלנו את הסיפור של האמת. זאת אומרת, שאנחנו מדברים על כאילו, הדמיון הפשוט הוא, משה קיבל תורה מסיני, זה משהו מאוד מאוד ברור, חד משמעי כזה, ופתאום אומר לך לא, זה הרבה יותר מורכב. יש פנים לכאן ולכאן. בסוף מה עושים? יש מה לעשות. כאילו, יש דרכים להחליט מה עושים. אבל זה לא שהדברים האלה יתקבלו כאילו בצורה כזאת שצד אחד צודק וצד שני טועה. טוב, אז נסכם שנייה גם מה שראינו לפני שאנחנו אומרים לדבר הבא. אז אנחנו, אני אומר עוד פעם, אנחנו מנסים שנייה לעשות סדר בסיפור הזה, שמה התקבל למשה מסיני ומה עבר, מה התחדש במהלך הדורות. וראינו כמה כיוונים, בסדר? ראינו שיש מי שרוצה להגיד אולי, שהרמב"ם אומר שיכול להיות שחלק מהדברים משה קיבל והעביר אותם, וחלק לא התקבלו. ויש לנו כלים לחפש ולדעת מה עושים אותם. יש מי שאוהב, ראינו מקורות שמדברים על שכחה שקרתה במהלך הדורות וצורך לשחזר. אמרנו שהדבר הזה, הוא יכול להסביר לנו איך יש פער בין האמירה שהכל משה מקבל לבין מה שקורה בפועל, אבל עדיין היא לא עונה על השאלה האם יש פה צד שצודק וצד שטועה. זאת אומרת, כאילו, זאת אומרת, האם באמת צד אחד, מישהו אחד עושה משהו וזה טעות. ראינו שאולי משה מקבל את הדברים, אבל הוא כאילו רואה את הדברים אבל לא מקבל אותם, ולכן הוא גם לא מוסר אותם, וזה מגדר ביניים כזה. הוא גם אולי קצת יכול להסביר לנו את רבי עקיבא, נכון? זאת אומרת, משה רבנו, יש לו איזו שירייה כללית של הדברים, הוא כאילו מין נחשף לזה כזה, אני הייתי אומר, נכנס לחדר ורואה שיש פה מלא 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 דברים. בפועל, הוא לא מקבל אותם, לא מלמדים אותו אותם, הוא גם לא יכול להעביר אותם הלאה, ואולי זאת הסיבה שהוא גם לא מבין אותם אצל רבי עקיבא. והדבר האחרון היה באמת הסיפור שגם משה רבן מקבל גם את המחלוקות בסיני, זה עוזר באמת לחלק מהדברים. אבל יכול להיות שזה, שוב, גם זה לא פותר את שאלת הסיפור עם רבי עקיבא, וזה שאנחנו פוגשים עוד דברים במהלך הדורות. טוב, מקור אחרון שאני רוצה לראות אותו בהקשר הזה, המקורות אחרי זה הם כבר מקורות מאוחרים יותר שהם הולכים באותו כיוון, זאת אומרת, כיוון אחרון שאני רוצה לראות עכשיו, מבוסס על דברי התנא באליהו, אז אני אקרא אותו. פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ומצאני אדם אחד, ובא אליי בדרך מינות. ויש בו מקרא, ואין בו משנה. בסדר? דיברנו על אנשים שיש בהם מקרא ואין בהם משנה, נכון? מי שמאמינים רק בתורה שבכתב. אמר לי, כן, אמר לי אותו אדם, מקרא ניתן לנו בהר סיני, משנה לא ניתן לנו מהר סיני. אז למה זה כזה קריטי אם זה ניתן או לא ניתן? מה הוא בעצם רוצה להגיד? המשנה לא ניתנה מהר סיני, ולכן מה? אחרי אם שאנחנו לא מחויבים אליה, לא מסתמכים עליה. אמרתי לו, בני, ולא מקרא ומשנה מפי הגבורה נאמרו. מה בין מקרא למשנה? משלו משל למה הדבר דומה. זה משל מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד חשוב. למלך בשר ודם שהיו לו שני עבדים, והיה אוהבן אהבה גמורה, ונתן לזה קו חיטין ולזה קו חיטין, לזה אגודה של פשטן ולזה אגודה של פשטן. הפיקח שבהן מה עשה? נטל את הפשטן והרגו מפה, ונטל את החיטין ועשהן סולת. ביררה תחנה ולשה ועפה, וסדרה על גבי השולחן ופרס עליו מפה, והניחה עד שלא בא המלך. והטיפה שבהן לא עשה ולא כלום. לימים בא המלך בתוך ביתו, ואמר להם, בניי, הביאו לי מה שנתתי לכם. אחד הוציא את פת הסולת על גבי השולחן, ומפה פרוסה עליו, ואחד הוציא את החיטים שבקופה, ואגודה של פשטן עליהן. אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. הווה אומר, איזה מעין חביב, זה שהוציא את השולחן ואת פת הסולת שעליו. טוב. נעצור פה, ממשיך איזה עוד נדבר על הסיפור הזה, אבל אני נעצור פה. אז תנא דבליה מביא פה משל מאוד מאוד יפה. מה הוא אומר? מה היחס בין התורה לבין המשנה? כמו היחס שבין חומרי הגלם אל התוצר. מגיע המלך ונותן חיטים ופשטן, נכון? נתן לזה קו חיטים, לזה קו חיטים, לזה אגודה של פשטן, לזה אגודה של פשטן. והמלך הולך. והוא משאיר אותנו, נתן לנו משהו. כן, מה זה החיטים והפשטן? בנמשל, מה זה? איזה תורה? תורה שבכתב. סדר כזה שאנחנו נתן לנו את התורה שבכתב. באיזשהו מקום כאילו הוא הולך, והוא חוזר אחרי זמן, ומה קורה כאן? מי שלא מאמין בתורה בהתפתחות תורה שבעל פה, במשנה, ביכולת לשנות, ללמוד ולדרוש את הפסוקים, הדברים נשארים אצלו בצורתן הגולמית. אבל מי שמאמין שיש פה, שאפשר, שמה שקיבלנו זה חומר גלם, אז הוא יכול להתחיל לעבוד עם זה. ופתאום אתה מגלה שהסיפור הזה הופך להיות שולחן עם מפה יפה ועל המפה יש לחם, והסיפור הזה נראה באמת אחרת לגמרי. זאת אומרת, אם נחזור רגע לסיפור שלנו, אני אומר, ההסבר הזה אני חושב שבו משהו מאוד יפה, והוא קצת גם כולל הרבה מהדברים שדיברנו. כשמשה מקבל תורה בסיני, הוא מקבל הכל. אבל, והוא גם מעביר הכל. אבל איך הוא מקבל הכל? בצורה מאוד מאוד גולמית. מבינים מה אני אומר? משה רבנו מקבל את כל חומר הגלם. כל מה שיקרה מכאן והלאה, כולו, 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 מה הוא? באיזשהו מקום, נקרא לזה, הוא הלכה למשה מסיני, בסדר? כל מה שיבצר הלאה, בדורות הבאים, כל מה שיקרה מכאן והלאה, וכל הספרות שתיקתה, והתנאים והמוראים, והראשונים והאחרונים, בסדר? והמקובלים, כל מה ש... זאת אומרת, אנחנו יוצאים וזה, כולו, 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 ניתן למשה בסיני. אבל הוא ניתן בצורה מאוד מאוד גולמית. יכול להיות, אולי קצת כמו שאמר התוספות יום טוב, שמשה רבנו בעצמו, מה הוא? הוא לא מבין את זה. זאת אומרת, למה? כי שוב, אני אומר, כשאני מקבל חומר גלם, כשאני מביא עכשיו חיטים, בסדר? ואחרי זה מהחיטים האלו, אחד עושה לחמניות, והשני עושה עוגיות, והשלישי, לא יודע מה, בסדר, עושה בייגלי. האם אני יכלתי לדעת מראש מה יצא? לא בהכרח, נכון? האם כל הדברים שיצאו, יצאו ממני? כאילו מהחיטה שהגיעה? כן, מבינים? זאת אומרת, היחס בין הדברים הוא כמו בין חומרי גלם לבין תוצרים. התוצרים יכולים להיות שונים ויכולים לראות אחרת, וכל אחד ישתמש אחד עדיף לבשל את זה והשני עדיף לאפות את זה. לא משנה מה. בסוף כולם אבל יוצאים מתוך אותה נקודה. לכן משה רבנו יכול להגיע לרבי עקיבא, לבית המדרש, לשבת מאחורה ולא להבין. למה? כי זה כבר התוצר. אבל מתי מתיישב את דעתו? כשנשמע, כשזה משה, כי איך זה למשה מסיני? אמרנו, מה, אם אתה לא מבין, אז איך קיבלת? נכון, מה, זה כל מה שאמרנו לך, משה מסיני. אומר רבי עקיבא, באמת יש דברים שבסוף הבסיס של הכל הוא מה שקיבלנו משה מסיני. עם זה אני עובד. יש לי כלים לעבוד וכו', ואמרנו, הזכרנו אז את השאלה של משה רבנו, למה אתה נותן תורה על ידי ולא על ידי רבי עקיבא? אז ראיתי שמישהו רוצה להגיד ש... רבי עקיבא הוא אבי תורה שבעל פה. אנחנו יודעים שכולו עלי בד רבי עקיבא, הוא ממש כאילו אבי תורה שבעל פה. הקדוש ברוך הוא נותן את התורה דווקא למשה רבנו, תורה שבכתב, כי משה הוא ענב מכל אדם, וזה שלא מחדש. זאת אומרת, דווקא התורה ניתנת דווקא למשה, דווקא בגלל היכולת שלו להעביר את הדברים בצורתם הגולמית, בלי לגעת בהם, בצורה הכי נקייה שלהם. זה קשור לאותו עניין, נכון. אגב, נגיד, אהרון הוא כבר סיפור אחר. רבצה אדוק מדבר על זה שאהרון הוא תורה שבעל פה. ולכן הדרשה של הקל וחומר הראשונה, אנחנו פוגשים את אצל אהרון, לא אצל משה. אצל הסעיר שלא ניסה, הוא אמר, אהרון כבר עושה קל וחומר, הוא כבר קשור לתורה שבעל פה, אבל התורה ניתנת לידי משה. משה אמר, אני לא נוגע... שמשה שואל את הקדוש, תראה את רבי עקיבא, תראה את זה גדול, תעביר תורה דרכו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אני לא מחפש עכשיו את רבי עקיבא, אני מחפש אותך להעביר את התורה. תורה שבעל פה תצמח דרך רבי עקיבא, כן. כי זה כבר סיפור אחר, זה כבר צריך להתחיל, זה כבר כל העיסוק הזה, אבל בצורה הבסיסית, יש פה משהו שאני חושב מאוד חזק בסיפור הזה של ההבנה, שמשה רבנו נותן לנו את כל חומרי הגלם. כל הדברים שזה, זה קשור אולי גם לסיפור של המחלוקות, של ממתת פנים לכאן, ממתת פנים לכאן. זאת אומרת, בסוף, גם אם משה רבנו לא קיבל באמת את כל, עכשיו אני אומר, לא יודע אם זה, זאת אומרת, ברור שכשניתנו לו הדברים, הכוונה היא, לכוונת המדרש היא שבאמת יש פנים שונות. והאמת היא לא רק כן או לא, בסדר? זה לא אחד או אפס. בסוף הבינארי הזאת של אחד ואף, זאת אומרת, יש המון המון אמצע. יכול להיות, אנחנו הרבה פעמים לומדים סוגיה בגמרא, הרבה פעמים מדברים על זה. יש צדדים לכאן וצדדים לכאן, ואנחנו מנסים לראות מה אומר כל צד, מה המשמעות שלו. בסדר? נכון, יש הרבה פעמים, יש משהו מאוד בסיסי שאחרי זה הולך ומתפרט עם הדורות. זאת אומרת, מישהו ממציא איזשהו רעיון אחד, וכאילו אנחנו... על גביו, לא יודע, מי שהמציא את הספרות, נגיד, בסדר? עכשיו על מי שהמציא את המספרים, שהמציא את המספר 0, בסדר? דוגמה. מתי שהוא, זה עניין שהומצא. אז האם הוא ידע את כל מה שהולכים להצליח את זה ממנו? לא. אבל אם המון מהדברים כבר תמונים ביכולת הזאת, אז כן, וזה חלק מהסיפור. אז אני אומר, באמת, יש הרבה מקורות הולכים בכיוון הזה. הבאתי פה כמה, אנחנו אפילו לא כל כך נקרא אותם. תקראו אותם אם תרצו. אפילו לא הבאתי הכל. אולי אני אקטעים, אני אסיים אולי רק, חייבתי שנספיק יותר, אבל אולי נסיים רק במקור האחרון שהבאתי. הבאתי את פסקה יחסית מוכרת באורות התורה, ואני חושב שאולי עכשיו נבין אותה יותר טוב. אני ממליץ, מי שירצה להסתכל במקורות בפנים, הבאנו הרבה מקורות יפים וחשובים בהקשר הזה, גם את השלה הקדוש וגם את רב צדוק, ויש עוד הרבה מקורות, אבל אני אקרא רק את אורות התורה, בסדר? המקור ממש האחרון. עניין תורה לשמה, פסקה יחסית מוכרת, עניין תורה לשמה לשם התורה. כי מציאות החוכמה הוא רצון השם יתברך שתהיה בפועל. היא מציאות יותר נחמדה ומעולה מכל מה שאפשר להיחשב. ואין החיסרון כי היא מצידנו, שמצד היותנו שקועים בגוף, אין אנו מכירים כל עניין גודל וחוזק ועילוי מציאותה. וחוכמת התורה הרי הגילוי האלוהי כפי רצונו יתברך הבא מצד עבודתנו ותלמודנו. והנה, כל הלומד תורה מוציא מהכוח אל הפועל את מציאותה, מציאות חוכמתה מצד נפשו. בוודאי אינו דומה האור המתחדש מצד חיבור התורה לנפש זו, לאור הנולד מתחברותה לנפש אחרת. ועל כן הוא מגדיל התורה ממש בלימודו. וכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שיגדיל התורה, הדרך הישר הוא שילמד אדם מצד אהבתו את האור הגדול, שרוצה השם יתברך בגילוי מציאותו, שיתגדל יותר ויותר, מכל שכן נחדש בתורה, שהוא ודאי הגדלת התורה ממש באור כפול. אנחנו אפשר לדבר על איזה פסקה אותי הרבה, אבל נראה ככה ממש בשתי מילים, אומרת, דרך מה שראינו, מאוד, הסיפור הזה מאוד, מאוד מובן, אני חושב. עניין תורה לשמה לשם התורה, למה? כי מציאות החוכמה, רצון השם זה שהחוכמה תהיה איפה? בפועל. כי איפה נמצאת החוכמה? נמצאת בכוח. איפה היא נמצאת? היא כבר נמצאת מה שקיבלנו מהר סיני. זאת אומרת, הכל הכל, מצד אחד, אין דבר שלא מופיע ורמוז בתורה. יודע? מצד שני, זה לא משהו כבר, שהוא כבר יצא עכשיו, יצא לפועל. ואנחנו עכשיו בעבודה שלנו, חלק גדול מהסיפור והמטרה שלנו, היא להצליח להוציא את הדברים האלה לפועל. וכל אחד יש לו אחריות אישית בהקשר הזה. כי מה שאתה יכול לחדש, זה לא מה שאתה יכול לחדש, כאילו כל אחד יש לו את הסיפור שלו, יודע? מה שהוא מביא, החיבור, הקישור המיוחד שלו עם המפגש המיוחד שלו עם התורה, מגלה דברים חדשים. וחלק מהרצון שלנו, לחשוף את התורה בצורתה השלמה. נעמוד כאן, להיום.